שנינו במשנה בסוף מסכת תענית, אמר רבן שמעון וגמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. הגמרא על דברי המשנה מסבירה לנו, אמר רבי שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. בשלמה יום הכיפורים, ברור למה. משום דעית בי סליחה ומחילה. הקדוש ברוך הוא סולח לנו על כל העוונות. יום שניתנו בו לוחות אחרונות, זה סיבה שהיום הוא יום של שמחה. אלא ט"ו באב, מהי? מה המיוחד בט"ו באב? מביאה הגמרא מספר הסברים. הסבר ראשון, יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. הסבר נוסף, יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל לאחר כל מה שקרה בפילגש בגבעה. הסבר נוסף, יום שקלו בו בתי מדבר למות. עוד פירוש, יום שביטל הושע בן עלה את המחסומים שהושיב ירובעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל הרגל. יום שניתנו בו ארוגי ביתר לקבורה. 7 שנים הם שימשו כגדר ולא הסריחו וזכו לבוא לקבועה. והסבר אחרון, יום שפסקו מלחרות עצים למערכה, היו קורטים עצים בזמן הבית מחודש ניסן עד ט"ו באב, שאז הימים הם חמים, אין תולעים בעצים כי אסור להקריב על המזבח עץ שיש בו תולעים, החום מייבש, ממית אותם, מוציא אותם, והיו קורטים עד ט"ו באב. וביום שפסקו מלאכות עצים למערכה, גמרו את המצווה, חגגו את זה. או הסבר אחר שכותב רבינו גרשום, מט"ו באב פסקו לאחות עצים למערכה במסכת בבא בתרא בדף קכ"א, ממילא יש יותר זמן ללמוד תורה, וזאת הייתה השמחה. איך שלא נסביר, הנה לפנינו רשימה של פירושים, הסברים שהגמרא נותנת לנו מדוע ט"ו באב הוא יום של שמחה. אבל כאשר אנחנו מעיינים בדברי המשנה עצמה, שם נאמר על הימים טובים, 15 באב ויום הכיפורים, מניין שהם ימים טובים? המשנה מצטטת פסוק משיר השירים, סנה אורנה בנו ציון במלך שלמה, בהתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו דורשת המשנה, זה מתן תורה, מסביר רש"י כמובן על המקום, יום הכיפורים שניתנו בו לוחות אחרונות. יום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. זה המקור לכך שיום הכיפורים וט"ו באב הם הימים של השמחה שיש לנו עם ישראל. הקושי הגדול הוא, ראשית, מדוע יום שניתנו בו לוחות אחרונות נקרא בלשון המשנה יום מתן תורה? הרי את התורה קיבלנו בשבועות. אומנם השתברו הלוחות, אבל הייתה קבלת התורה. אז מדוע יום שניתנו בו לוחות אחרונות, גם הוא יום שנקרא יום מתן תורה? היה ראוי שיקראו ליום הזה יום חתונתו. החתונה הגדולה הייתה מתי? בשבועות. זה יום חתונתו, זה מתן תורה. לוחות השניים זה כבר אחרת ממה שהיה ביום החתונה של קבלת התורה. אז היה ראוי שהמשנה תמצא שם חילופי, שם אחר. אז מדוע ראתה המשנה דווקא לנקוט באותו שם יום מתן תורה שניתן על לוחות ראשונים וגם כן על לוחות שניים? דבר נוסף, הרבה יותר קשה, יום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. איך יום שמחת ליבו מתחבר לט"ו באב אם המשנה מסבירה שזה בניין בית המקדש? אומר על כך המהרש"א בפירושו למשנה, יום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שנתחנך ביום הכיפורים. זאת אומרת, מביא את זה המהרש"א בשם רבינו עובדיה מברטינורה, שכל הפסוק בעצם עולה על יום הכיפורים. יום חתונתו זה מתן תורה, הכוונה היא יום שניתנו בו לוחות שניים. יום שמחת ליבו זה חנוכת בית המקדש שהיה ביום הכיפורים. אז בכלל אין פה אזכור בפסוק ברמז לט"ו באב. המהרש"א עצמו לא מקבל את הפירוש הזה, הוא שואל עליו, ולא ידענה חינוכו ביום הכיפורים? לא שמענו שחנכו את בית המקדש ביום הכיפורים? אז כמובן ההסבר הוא, הרי בנביא מפורש נאמר שחנוכת הבית הראשון הייתה ביום הכיפורים, וזו הפעם היחידה בהיסטוריה שלנו עם ישראל שאכלו ביום הכיפורים חגיגות של שבעה ימים. מה שמתכוון פה המהרש"א לומר, הרי המשנה אומרת יום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. פה מדובר על הבית השלישי שיבנה במהרה בימינו, פה לא מדובר על הבית הראשון. אומר המהרש"א, מיני לרבינו עובדיה מברטינורה שחנוכת הבית השלישי יהיה ביום הכיפורים? לכן מציע המהרש"א את הפירוש שלו, יום חתונתו זה מתן תורה שניתנו בו לוחות ראשונים, לוחות שניים, כפי שכותב לנו רש"י. יום שמחת ליבו נראה שהכוונה היא ל-15 באב. פירוש הדבר שהטעמים שהגמרא מביאה, חלק מהטעמים שהגמרא מביאה לשמחה של ט"ו באב, קשורים לבניין בית המקדש. א', ביטלו את המחסומים שהיו בדרך, שירובעם בן נבט הניח שלא יעלו לרגל, והנה עכשיו עולים לרגל. חגגו את המצווה שגמרו כריתת עצים למערכה, והיו משתמשים בעצים לקורבנות, גם זה קשור למקדש. שבט בנימין הותר לבוא בקהל, אז כל עם ישראל יכול לעלות לרגל ביחד. המצוות האלו, הסיבות האלו, הם מביאים את ט"ו באב להיות יום מיוחד, וזה קשור לבניין בית המקדש. וזה לשון המהרש"א. יום שמחת ליבו נראה 15 באב קאי, שטעמי שמחתו נאמרו בגמרא תלויים בבניין המקדש. והקושי הגדול בדבריו של המהרש"א, הרי שוב המשנה הרי מדברת על הבית העתידי, המשנה הרי מדברת על בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, לא על בתי המקדשות שהיו. לכן שאלתנו היא, מה הכוונה בדברי המשנה שיום חתונתו זה מתן תורה שניתנו בו לוחות שניים, יום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, איך זה מתחבר לט"ו באב? הרי הדרשה הזאת היא נאמרת על הממרה של רבן שמעון בגמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, אלה הימים, ועל זה הגמרא דורשת את זה מהפסוק, ביום חתונתו ביום שמחת ליבו. איכן זה רמוז בפסוק יום שמחת ליבו ביחס לט"ו באב? דבר נוסף שעלינו להבין, אם נשאל את עצמנו ונשאל כל אחד מבין כל חגי ישראל מה הם החגים המיוחדים, אז ודאי שיהיו רבים שיגידו יום הכיפורים, זה ברור, אבל החג השני, פסח, אולי סוכות, שבועות, כל אחד איך שמתחבר לכל חג וחג, אבל ודאי וודאי שכמעט אף אחד לא יגיד ט"ו באב, כמו שכמעט אף אחד לא יגיד ט"ו בשבט. אז מה הכוונה בדברי רבן שמעון בגמליאל שהימים טובים של ישראל זה 15 באב ויום הכיפורים? אז כדי לענות על השאלות האלו בסייעתא דשמיא, ניכנס לאט לאט ודרך זה נבין את המהות ואת הגודל של הימים הגדולים יום הכיפורים וט"ו באב. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, שרבן שמעון בגמליאל אומר במשנה שהימים הטובים שהיו לישראל הם 15 באב ויום הכיפורים, והמשנה מוצאת לזה סמך ורמז בפסוק בשיר השירים, צנה אורנה במלך שלמה באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו, זה יום הכיפורים שניתנו בו לוחות שניים, ברור, וביום שמחת ליבו זה יום, זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. אז איפה יש בדרשה של חז"ל במשנה רמז לט"ו באב? ועוד לא מובן. ודבר נוסף, מה כל כך מיוחד בט"ו באב שהוא נבחר להיות היום השמח ביותר בחגי ישראל ביחד עם יום הכיפורים? הרי כל אחד מאיתנו ודאי היה בוחר חג אחר עם יום הכיפורים. אז מה כל כך מיוחד בט"ו באב שהוא מתחבר ליום הכיפורים, ואלה הימים של השמחה הגדולה בעם ישראל? אז נפתח את הדברים בצורה הבאה. אנחנו יודעים שב-17 בתמוז נשתברו הלוחות. וודאי וודאי שיש הבדל שמיים וארץ בין הלוחות הראשונים ללוחות השניים. כפי שנאמר מפורש, על הלוחות הראשונים והמכתב, מכתב אלוקים. ואילו ללוחות השניים נאמר שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אז ודאי שיש הבדל אם בורא עולם כותב את הלוחות או בשר ודם כותב אותם, ועוד הבדלים רבים בין הלוחות הראשונים ללוחות האחרונים. המעניין הוא שהאיבן עזרא בפרשת כי תישא, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. כותב לנו האיבן עזרא, מביא בשם אחד הגאונים בתקופתו, אמר הגאון, כי השניים, הלוחות השניים נכבדים מהראשונים, כי השניים ניתנו ביום קדוש, ביום הכיפורים. הראשונים ירדו בשבעה עשר בתמוז, יום חול. על השניים יש שלוש בריתות. ובשניים כתוב, למען ייטב לך, והראשונים נשתברו. אז לכן, אותו קדמון כותב שהלוחות השניים נכבדים מהראשונים. אומר על זה אבן עזרא, ואלה כדברי חלום, לא מעלים ולא מורידים. לא ייתכן להגיד דבר כזה. למה? כי המכתב אלוקים היו, היו שניהם, ועוד כראשונים הם מעשה אלוקים, והשניים הם מעשה משה. אז איך אפשר להשוות את מעשיו של בשר ודם, משה, למעשה אלוקים? בא הנציב על הפסוקים האלה בפרשת כי תישא, ומאיר לנו דבר פלאי פלאים. כותב הנציב על אותם דברי הגאון שמביא אבן עזרא, לאו דברי ריקם. למה? כי נאמר במדרש על הפסוק, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, שמאלו תחת לראשי אלה לוחות ראשונים, ימינו תחבקני, שזה קרוב יותר, אלו לוחות שניים. ועוד מדרש מביא הנציב על הפסוק, טוב לי כי הונאתי, הנאתי למען אלמד חוקיך. לטובתו של משה ניתנה 120 יום. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, נצטערת, התענית כל כך הרבה ימים, חייך שאין אתה מפסיד. בלוחות הראשונים לא היה אלה 10 הדיברות, ועכשיו שנצטערת אני נותן לך מדרש, הלכות, אגדות. והכוונה בכל זה, כותב הנציב, שהלוחות הראשונות לא ניתן כוח החידוש, אלא מה שקיבל משה, ודיוקי המקראות וההלכות היוצא מזה. אבל לא לחדש דבר על ידי י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. זה לא היה. ולא היה תורה שבעל פה, אלא הדברים המקובלים מפי משה. ומה שלא היה מקובל היו מדמים מילתא למילתא. זה היה בלוחות הראשונים. אבל לוחות השניות, ניתן כוח לכל תלמיד ותיק לחדש הלכה על פי המידות שהתורה נדרשת בהם. ובערבות מואב משה הוכיח לישראל שיקבלו את זו הדרך, וזה הטעם שהקדוש ברוך הוא ציווה למשה שבלוחות השניים הוא יפסול אותם, לא משום שלא זכו למעשה אלוקים, אלא לאורו דהלכה מתחדשת בכוח הלוחות הללו, היא השתתפות עמל האדם בסייעתא דשמיא, כמו עצם הלוחות שהיה מעשה משה והיה הכתיבה של הקדוש ברוך הוא, ככה אנחנו נדרשים לעמול, ועל ידי כך אנחנו מתחברים ביחד עם הקדוש ברוך הוא. והיינו מה שאמרו חז"ל, שאפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש היה בלוחות. וזה כוונתו של הגאון שמצטט האבן עזרא כותב לנו העמק דבר. וזה הכוונה שהלוחות השניות מכובדים מן הראשונות. אף על גב שקדושת הלוחות הראשונים היה מעלה מהם ונעלה מהם. ואילו לא נשתברו, היה נוח להגיע להוראה על ידי סברה ודימוי מילתא למילתא יותר משנשתברו. אבל כאשר נתקלקלו והיינו צריכים להיות יגיעים ולשנן הרבה את דברי התורה, זה המעלה של הלוחות השניים. והוא מוסיף כמה נפלא, זה אותו דבר שני התלמודים, הירושלמי והבבלי. אף על פי שהירושלמי קדושתו רבה מהבבלי, הוא נכתב על ידי קדמונים, וגם הוא נכתב בארץ ישראל, וקדושת ארץ ישראל ודאי הועילה. בכל מקום ידענו שכוח תלמוד בבלי מכובד מהירושלמי. אם כך, מלמד אותנו הנציב דבר נפלא ביותר. הלוחות השניים הגיעו אלינו כתוצאה מהחטא, כתוצאה מהאבון. אויל וחטאנו, נפלנו, איבדנו. הלוחות השניים נתנו לנו את האפשרות, על ידי התשובה האמיתית שעשינו, נתנו לנו את האפשרות לזכות להרבה יותר הבנה בתורה, להרבה יותר שותפות עם הקדוש ברוך הוא בתורה, יותר עמל ויותר שהתורה תהיה חלק מאיתנו. אותו דבר מסביר לנו גם כן הרמב״ם בהלכות תשובה. כותב לנו הרמב״ם פרק שביעי בהלכות תשובה, שאל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני האבונות והחטאות שעשה. שאדם לא יחשוב שהוא רחוק ממעלת הצדיקים, הואיל והוא חטא. אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד לפני הבורא, כאילו לא חטא מעולם. ולא עוד, אלא ששכרו הרבה, שהרי טעם טעם החטא, הוא פירש ממנו, כבש יצרו. ואמרו חכמים, מקום שבעלי תשובה עומדים לצדיקים גורים יכולים לעמוד. כלומר, מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם, מפני שהם כובשים יצרם יותר מהם. מלמד אותנו הרמב״ם דבר נפלא. בעל תשובה יש לו מעלה מיוחדת, דווקא בגלל שהוא נפל בחטא, דווקא בגלל שהוא טעם את טעם החטא והוא יוצא מזה, אז הוא מגיע למדרגה גבוהה יותר. אז הוא מנווט את כוחותיו, הוא גילה את כוחותיו ומנווט אותם עכשיו בצורה הנכונה, בדרך הנכונה. אם כך, כמה נפלא הדבר, כמה נפלא הדבר שחז"ל באים ומלמדים אותנו. בפסיקתא דרב כהנא נאמר, אמר רבי אבין, עלה אריה במזל אריה והחריב את אריאל. עלה אריה זה נבוכדנצר הרשע, דכתיב בי, נאמר בירמיהו, הנבוכדנצר אריה מסמכו. במזל אריה, זה נאמר על גלות ירושלים בחודש החמישי, שזה המזל של חודש אב. והחריב אריאל שנאמר, אוי אריאל אריאל קריית חנה דוד בישעיהו. על מנת שיבוא אריה, הקדוש ברוך הוא, במזל אריה, בחודש אב, ויבנה אריאל. אז נאמר בפסיקתא, שבניין הבית השלישי יהיה בחודש אב. רבי צדוק הכל מלובלין בפרי צדיק בפרק ה' כותב שזה יהיה בט"ו באב. בית המקדש הוא אריה, נבוכדנצר האריה החריב אותו, וזה שבית המקדש הוא אריה, כפי שנאמר שצורתו דומה לאריה, או כפי שנאמר בגמרא במסכת יומא, נאמר בדף כ"א, חמישה דברים נאמרו באש של המערכה, האש הייתה למזבח. הדבר הראשון היא רבוצה כארי, אומר רש"י, גחלת שנפלה מן השמיים בימי שלמה והייתה למזבח עד שבא מנשה וסילקה, הייתה דומה לארי רובץ. מלך המשיח שנולד בתשעה באב, גם הוא בא מיהודה ודן, כפי שחז"ל אומרים, אביו מיהודה ואמו מדן, ואלה השבטים שהאריה מופיע בהם. דן גור אריה יזנק מן הבשן, וגור אריה יהודה מטרם בלי עליתה. גור אריה יהודה ודן גור אריה יזנק מן הבשן. כי האריה הוא המלך, מלך המשיח, מלך החיות, להבדיל כמובן. האריה מסמל את המלכות. הוא בא מדן ומיהודה. והחודש שהוא נולד, זה חודש שמזלו אריה. אז בחודש הזה, אנחנו חוגגים את ט"ו באב. ובתשרי, אנחנו חוגגים את יום הכיפורים. אלה חגים שניתנו לנו לאחר חטא. יום הכיפורים ניתן לנו לאחר חטא העגל. והסליחה של בורא עולם היא כזאת גדולה, שהיא מאפשרת לנו, אדרבה, לא רק לחזור לאיפה שהיינו, מבחינת ידיעת התורה, אלא אפילו ליותר מזה, כמו שאומר הנציב, לחדש, להתחבר יותר לתורה. אז מי האבון, מי החטא, זכינו למעלה גבוהה יותר. זה שמחה מיוחדת, מאוד מאוד מיוחדת. אותו דבר, ט"ו באב. ט"ו באב זה יום של שמחה, כי כשיבנה הבית השלישי, אחרי כל כך הרבה דורות של גלות, נגיע לרמות רוחניות גבוהות ביותר. ט"ו באב ויום הכיפורים אלה ימים טובים שבאים לאחר שלמדנו לשנות את החטא, להשתמש בטעות, ללמוד מהטעות כדי לעלות, כדי להתעלות. זה ט"ו באב ויום הכיפורים. לכן על שניהם נאמר ימים טובים. ימים טובים זה לא רק חג שחוגגים אותו ועשו בעשיית מלאכה. הכהן הגדול היה יוצא מקודש הקודשים, היה עושה יום טוב בצאתו מקודש הקודשים. שם ודאי לא מדובר על יום טוב שיש בו איסור מלאכה. שם מדובר אחרי כל העבודה הגדולה של היום הקדוש, הכהן הגדול באמת יכל לחגוג כיום טוב. כי אפשר היה באמת אחרי עבודה כזאת גדולה להרגיש איך העוונות של אתמול משמשים לנו מנוף למצוות של מחר. זה היום טוב של ט"ו באב, וזה היום טוב של יום הכיפורים. אדרבה, הנפילה היא המעלה. ולכן זה מסביר לנו בצורה כל כך נפלאה. הפסוק האחרון של התורה, ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. מסביר לנו רש"י, מה זה היד החזקה? שמשה רבינו משך את התורה, כביכול, מבורא עולם, ושמר את זה. והקדוש ברוך הוא אמר לו, יישר כוחך ששיברת. זה הרש"י האחרון על התורה. ככה מסיימים את התורה? שוב פעם בחטא העגל? לא מספיק. חטא העגל מופיע בתחנות שונות. בשנה, גם בשמחת תורה, ועם זה רוקדים, אי אפשר לסיים את התורה באופן משמח יותר. התשובה היא, כמשה רבינו יורד, הוא יורד עם התורה, הוא שובר את הלוחות. אם היה משאיר אותם למעלה, קרוב לוודאי שלא היינו מקבלים לוחות שניים. זה היה נשאר. אבל הוא הוריד אותם, זה שלנו. נכון, לא היינו ראויים לזה. שברנו את זה. משה שבר את זה. אבל זה שלנו. אז אפשר על ידי סליחה ולימוד מהאבון ומהחטא לקבל לוחות שניים. אז כל השמחת תורה מכוח יישר כוחך ששיברת. כל השמחת תורה דווקא מזה ששבר את הלוחות. אז זכינו ללוחות השניים. אז זכינו לתורה כפי שראינו בפסוקים שהקדוש ברוך הוא אומר לו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים ואני אכתוב וכתבתי על הלוח. אבל אתה תפסול. אתה תכתוב. אתה תכין את זה, כדי שנהיה שותפים יותר. אדרבה, הביטול זה הקיום. השבירה, המשבר יצר את הלידה. זה הט"ו באב. זה השמחה הגדולה שיש בט"ו באב. וכמה נפלא שהדבר בא לידי ביטוי בצורה נפלאה ביותר במגילת איכה. כשאנחנו קוראים דברי המגילה, מגיעים לפרק ג' ושומעים איך ירמיהו הנביא פונה לבורא עולם ואומר לו, אותי נהג ויולה חושך ולא אור, בילה ושרי ואורי שיבר עצמותיי, בנה עליי ויקף ראש ותלאה, במחשקים הושיבני, גדר בעדי, דוב עורב ולי הריב המסתרים. פסוקים קשים מאוד שירמיהו משתמש כלפי בורא עולם, אם לא היו נאמרים קשה לאומרם. ומיד אחרי זה נאמר, טוב השם לקוביו, טוב לגבר כי ישאול בנעוריו, באותו פרק, פרק ג', מפי העליונות יצא הרעות והטוב, כל הישמעת אל תלם אוזנך לרווחתי לשבתי. מה קרה? התחלה נראית התרסה גדולה כלפי בורא עולם, בהמשך הכל מתהפך. אומרים חז"ל, הנה המפתח לכל ההיפוך, זאת השיב לליבי על כן אוכיל. ומיד אחרי זה חסדי השם כי לא תמנו כי לא אוכלו רחמם. זאת השיב לליבי על כן אוכיל, אומרים חז"ל במדרש. משל המלך שנסע בטרוניתה, הבטיח לה כתובה גדולה, לאחר מספר שבועות נעלם המלך, אמרו לשכנותיה, מה את מחכה לו, הוא לא יחזור, כל הכתובה שהוא נתן לך היא לא אמיתית. והיא הייתה בוכה, נכנסה הביתה, הייתה מעיינת בכתובה, אומרת לא יכול להיות שהוא עזב אותי, הוא בטח יחזור. ועוד הפעם היו מקניטות אותה כל השכנות ומצערות אותה, והיא לא נתנה להם את זה. בסוף הוא הגיע, כך הקדוש ברוך הוא באותו עולם אומרים לנו, הוא עזב אותנו, הוא לא יחזור. ואנחנו נכנסים הביתה, לבתי כנסיות, לבתי מדרשות, מעיינים בתורה, מעיינים בכתובה, ומבינים הוא יחזור. הוא יחזור, הוא ייתן, הוא נתן לנו את הלוחות השניים, הוא גם ייתן לנו את הבית השלישי. זה ט"ו באב, זה יום הכיפורים. ט"ו באב זה היום שהשמחה של היום היא, למדתי מהטעות, אני משתמש בכוחות שהשתמשתי בהם באופן לא נכון, עכשיו בצורה הנכונה. לכן כמה נפלא שהגמרא אומרת שמט"ו באב ראוי להוסיף בלימוד התורה, וכל מי שמוסיף מוסיפים לו חיים. כי ביום הזה אנחנו לומדים, מתחילים להאריך כבר את התשובה של יום הכיפורים, את השמחה של יום הכיפורים. השמחה הגדולה של יום הכיפורים היא, אני לוקח את כל הכוחות שהשתמשתי בהם בצורה לא נכונה ומשתמש בהם בצורה נכונה. זה מתחיל בט"ו באב. שמחה כזאת שבא לאחר החטא והלימוד מהחטא, אין שמחה גדולה מזו. לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. לכן כמה נפלאים דברי הגרא, שהגרא מלמד אותנו על דרך הדרוש, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, מי חותב עציך ועד שואב ממך. מי ט"ו באב חוטב עציך שהפסיקו לחוט עצים למערכה, ועד שואב ממך שמחת בית השואבה. כל הימים האלה אלה ימים של אתם ניצבים, אלה ימים שבהם כבר אפשר לטעום, אפשר להריח, אפשר להרגיש את השמחה שבאה לאחר מכן, לאחר עזיבת החטא. כשזורקים את החטא בראש השנה, אומר החידושי הערים, זורקים את כל העבירות בתפילת התשליך, חוזרים לאותם מים מלאים בעבירות בשמחת בית השואבה, ושואבים אותם, שבתם מים וששון ממני הישועה, כי הזדונות נהפכו לזכויות, ועם הכוחות משתמשים בצורה הנכונה. לכן וביום שמחת ליבו, זה בעניין בית המקדש שימנה במהרה בימינו. כמו השמחה הגדולה שלנו ביום הכיפורים שניתנו לוחות שניים, שאין לה ערך, אי אפשר בכלל לעמוד על גודל השמחה, על החיים החדשים שקיבלנו, על המחילה של בורא עולם, על אחת כמה וכמה, מה יהיה במהרה בגאולה העתידה שימנה הבית השלישי. אחרי כל השנים, אנחנו באמת מכינים את עצמנו באופן הזה, שמתקנים את הדברים הלא טובים, שמשתמשים בדברים בצורה הנכונה. לכן, ט"ו באב, רמוז ביום שמחת ליבו. אם נראה את הדברים באמת באופן הזה, בדיוק שבוע לאחר תשעה באב, מגיעים ליום הגדול והנפלא הזה של ט"ו באב, ונעמיד את עצמנו באופן כזה, שהשמחה שישמח האדם, מהי השמחה? בעשיית המצוות ובאהבת הקהל, כמו שכותב הרמב"ם בסוף הלכות לולב, ונלמד מהחושך, נלמד מהטעות, נלמד מבין המיצרים את מה שצריך לקחת, אז נזכה באמת בזאת השם, עוד בזו השנה, ליום שמחת ליבו, זה בניין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו.